טוב, טוב. נשאלתי אם ישלחו דפים לקראת השיעור הזה, אז נשלח לקראת השיעור לפני שבועיים, שאז כמו תמיד, לא הספקנו, אז זה אותם דפים, אבל יהיה לך תורה שבעל פה, בסדר? בכל מקרה, שלום. אנחנו בשני השיעורים הראשונים עסקנו בווידוי באופן כללי. שמה שעקבנו בעיקר זה אחרי ההיפרדות, אם אפשר לומר, של או יותר דיוק, בעוד שבתנ"ך, בתורה, ראינו שהמתוודים שמצווים להתוודות במסגרת קורבנות, ראינו איך זה עובר לעולם התשובה, וניסיתי לעמוד על משמעות התופעה, למה זה קורה, למה הווידוי, איך הוא יכול להתנתק מעולם הקורבן. וגם עסקנו בפעם קודמת בנוסח הווידוי וניסיון להתחקות אחרי התכנים שלו, ובעיקר עמדנו על קיום יותר ממודל אחד של וידוי. מה שיעסיק אותנו היום, מתקרבים ליום הכיפורים, נעסוק בוידוי של יום הכיפורים עצמו, שהוא כבר מהתבוננות ראשונה, הוא הנסיבות שבהם אומרים אותו שונה לחלוטין מהוידוי שמתואר בתחילת הלכות תשובה. וננסה לעמוד על פשרו, על תוכנו, על הנוסח שלו. האמת שתוך כדי הכנת הדברים התוועדתי לאושר העצום גם שיש בסידורים העתיקים, ולא הצלחתי עדיין להשתלט על הכל, וקיבלתי כזה טייבה, אם אפשר להגיד, לעסוק בזה בשיעור הבא, אבל אמרנו שזה יהיה איזה דרשה על תשובה. איך אפשר לעשות דרשה על תשובה עם סידורים עתיקים? אז אני לא יודע מה אני אעשה, בסדר? עוד נראה, בסדר? בכל מקרה, אני רוצה לפתוח באמת במה שמביא את האדם לומר וידוי. זה שוידוי של תשובה, זה הרקע אליו הוא העובדה שאדם חזר בתשובה. עכשיו, כלשון הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק ב', התשובה והצעקה הם יפים לעולם, אפשר לחזור בתשובה בשבט, בטבת. וכשאדם חוזר בתשובה, אני חוזר לשאלה המפורסמת ברמב״ם, שהרמב״ם לא מציין שיש מצווה לחזור בתשובה. הרמב״ם מציין שמי ששב בתשובה מתוודה. להקשר שלנו, כשהתהליך של התשובה מבשיל, זה הזמן המתאים להתוודות, לבטא בשפתיים את התהליך הנפשי אותו עבר אותו אדם. והתהליך הזה יש לו הרבה רקעים. צריך לשאול מה קרה שזה הבשיל אצלו, מה היה התהליך שהוא עבר, ואין דרך אחת. אבל יהיה הדבר אשר יהיה, זה לא תלוי לא זמן ולא מקום. והווידוי, הנוסח שלו שראינו בתחילת הלכות תשובה, הוא מבטא את אותו תהליך. לעומת זאת, הווידוי של יום הכיפורים הוא וידוי שמגיע תאריך מסוים, ובו אנחנו אומרים לאדם, עכשיו אתה מתוודא. וראשונים כבר נחלקו באשר לפשר התופעה הזאת. כפי שנראה במהלך הלימוד, יש ראשונים שניסו עדיין לקשור במפורש גם את וידוי יום הכיפורים לתשובה. הבולט שבהם הוא הרמב״ם, אנחנו נעבור על לשונו תוך כדי השיעור. נראה עד כמה הרמב״ם לקח את יום הכיפורים וניסה לתאר אותו כיום של תשובה. הוא מנסה, למרות שזה לא לגמרי אחיד, מנסה לזהות אותו, הייתי אומר, בכל כוחו, למרות שהוא לא יצליח לגמרי, לזהות אותו עם התשובה. די לראות איפה הרמב״ם שם את וידוי ערב יום הכיפורים, וידוי יום הכיפורים, בהלכות תשובה, בפרק ב', לא פחות מזה, לא בהלכות שביתת עשור. דברים דומים, אפשר לומר, נמצאים גם אצל רבינו יונה, בשערי תשובה, שבשער רביעי של שערי תשובה, שרבינו יונה עוסק שם בחילוקי הכפרה, אז הוא מאיר שם, אני קורא את זה, הוא אומר כך, ועל זה שאמר, כי מה שנאמר לפני השם תתארו, מצוות עשה לתשובה, שנחפש דרכינו ונחקורה ונשוב אל השם ביום הכיפורים, ואף על פי שנתחייבנו על זה בכל עת. מצוות התשובה היא תמיד, היא לא דווקא בתת בתשרי. אז הוא אומר, החיוב נוסף ביום הכיפורים, אז יש איזה חיוב מיוחד ביום הכיפורים, נדבר על זה גם, מהו החיוב המיוחד הזה, מה רקעו, אבל הוא מדגיש, והטהרה אשר בידינו היא התשובה ותיקון המעשים. אבל בסופו של דבר, מה שמתואר פה הוא מנסיבות אחרות, הייתי אומר, והדברים האלה נכונים לדעתי גם ברמב״ם. יש אדם שחזר בתשובה בגלל תהליכים אישיים שהוא עבר ואז הוא מתוודא, ויש אדם שיום הכיפורים מורה אותו לתשובה, אבל זה תשובה וזה תשובה. וזה הוא אומר, אבל מה שכתוב כי יום הזה יכפר עליכם זה משהו אחר. למעט זאת, בירא נראה שהוידוי של יום הכיפורים הוא וידוי אחר לחלוטין. הוא לא וידוי של תשובה, הוא וידוי שיושב יותר על המודל השני של וידוי, שהוא וידוי כהן הגדול יום הכיפורים. שכל היראים בסימן רי סמך ג', היראים מתחיל כך, וידוי יום הכיפורים, זו המצווה. ציווה יוצרנו לכהן הגדול שהתוודה על חטאת יום הכיפורים, בית וידויים, אחד עליו ועל ביתו ועל שעיר המשתלח, אבון ישראל. ואז אני מדלג וממשיך, תולדה למצוות עשה, ציוו חכמים שכל ישראל יתוודו בין איש בין אישה ביום הכיפורים. והוא מתאר את וידוי יום הכיפורים כתולדה של הוידוי של הכהן הגדול. עכשיו, אני לא אפתח עכשיו את כל הנושא הזה ברשותכם, למרות שעברנו מקום, כי עסקתי בזה שנה שעברה. יש פה מישהו שהיה שנה שעברה? אז זהו, אני טעיתי למה הכנתי שיעור, יכולתי פשוט למחזר, אז הנה אני יודע את התשובה. שנה שעברה למדנו את העניין של כפרת יום הכיפורים, ואני רק אתן לכם תקציר, דוד, נכון? אני מקווה שזה יביא חזרה בשבילך, בסדר? זה מותר, כן? וראינו אז בתנאים כמה גישות לכפרת עיצומו של יום, של יום הכיפורים. לענייננו, המחלוקת הזאת של הראשונים בעצם יושבת על שתיים מהגישות שראינו אז. גישה אחת שאני חושב שהיראי יושב עליה, שאני חושב שבאופן אינטואיטיבי זה מה שרוב הבריות חושבים שאומרים עיצומו של יום הכיפורים מכפר. דהיינו, קודם, בזמן שהיה מקדש השעיר חיפר, כבר הוזכר כאן שלפחות לדעת הרמב״ם, בוא נקצין את הדברים, השעיר מכפר על קלות אפילו בלי תשובה, אז זה לא תהליך בלי תשובה, יש פה מערך מכפר. ולאחר, גם אלי, גם אתה היית אלי? לא, אוקיי, זה נראה בעניין. ואחרי החורבן, אז מה שעשה השעיר עושה יום הכיפורים בספרה, משמע ככה במפורש, עיצומו של יום מכפר. משהו דומה נגיד חדש, כשהיה עומר, העומר מתיר, כשאין עומר, תזיין וניסן מתיר, כן? טוב, זה דורש הרבה ניסוחים למדניים, אז אפשר צריך את העומר אם אפשר להתיר בלעדיו, אני לא נכנס לזה. אני רק אומר, זה מבנה שרגילים לחשוב עליו, בדברי יראים יושבים יותר טוב על המבנה הזה. ליום הכיפורים יש לו כוח איזושהי סגולה של כפרה. קוראים בתורה שהכהן הגדול מתוודה, היום אין כהן גדול, אז תתוודה אתה. וזה נראה כך. לעומת זאת, ראינו שם המהלך שניסיתי לפתח אותו אז במשנה, שהכותרת של המשנה שעוסקת בכפרת יום הכיפורים הוא חטאת ואשם ודאי מכפרים. זו פתיחה מאוד מאוד משונה למשנה שעוסקת ביום הכיפורים. סיכום הדברים שנאמרו שנה שעברה היה שהמשנה רוצה לרמוז לנו שהיות ותשובה לא מכפרת על חטא שמביאים עליו חטאת ואשם. איך אני יודע את זה? כי צריך להביא חטאת ואשם, נכון? אז אנחנו נעדרים את המחפרים האישיים גם כן. יום הכיפורים מתפקד כמעין יום שבו כל אדם מביא את חטאתו ואשמו. והוידוי של יום הכיפורים הוא וידוי יותר אישי. לא עיצומו של יום מלווה בוידוי מעין וידוי כהן גדול, אלא כל אחד זו ההזדמנות שלו להיות מעין מביא חטאת. וזה יושב יותר טוב על המודל הזה שמחייב תשובה, וגם הוידוי של יום הכיפורים יתואר יותר כוידוי של תשובה. אבל התמונה הרבה יותר מורכבת רק מהדברים שהצגתי, וכדי לעמוד עליה אני מציע שנעיין פשוט במקורות היסוד שמתארים את הוידוי של יום הכיפורים. דרכו ננסה להיכנס לעובי הקורה, ואני מתחיל בתוספתא ביומה, בפרק ד', מי שיש את הדפים זה משורה 15, שם התוספתא היא פתיחה די מפתיעה. התוספתא אומרת שמצוות הוידוי הוא לא ביום הכיפורים, אלא מתחיל דווקא בערב יום הכיפורים. כן, אומרת התוספתא כך, מצוות וידוי ערב יום הכיפורים עם חשיכה. אבל אמרו חכמים, מתוודה בכתבי היד כתוב אדם, אבל זה הכתיב הארץ ישראלי למילה אדם שאנחנו רגילים להיית אותו עמם, מתוודה אדם קודם שיוכל וישתה, שמה תתערב דעתו בתוך אכילה ושתייה. ואז התוספתא ממשיכה, ואף על פי שהתוודה קודם שיוכל וישתה, צריך שהתוודה לאחר אכילה ושתייה, שמה הראה דבר כלכלה בסעודה. ואז התוספתא ממשיכה ואומרת, ואף על פי שהתוודה לאחר אכילה ושתייה, צריך שהתוודה ערבית, ואף על פי שהתוודה ערבית, צריך שהתוודה שחרית, ואף על פי שהתוודה שחרית, צריך שהתוודה במוסף, ואף על פי שהתוודה במוסף צריך שיתוודה במנחה, ואף על פי שהתוודה במנחה צריך שיתוודה בנעילה, שמא ירא דבר כלכלה בו, סליחה, שמא ירא בו דבר כלכלה כל היום כולו. ופה יש מחלוקת, אז יש פה כך תוספתא שמתארת את עיקר הוידוי כוודאי מתרחש ביום הכיפורים מדי תפילה. כל תפילה ביום הכיפורים יש לנו וידוי בערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. אבל בצד זה גם מתארת איזשהו וידוי שהוא נעשה בערב יום הכיפורים. כאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, וזה גם תלוי נוסחאות וגרסאות ועיר על הכל הרמב"ן, איך להבין בדיוק את הוידוי של ערב יום הכיפורים. כן, הרבה ראשונים סבורים שעיקר הוידוי הוא ביום הכיפורים עצמו, והסיבה שאנחנו מקדימים את הוידוי לערב יום הכיפורים הוא אותו חשש שמא תתערף דעתו בתוך אכילה או שתייה. כן, כדי להבין קצת את החשש הזה, אני רק אזכיר לנו שערב יום הכיפורים הוא יום שבו יש סעודה מפסקת, הוא יום שבו אוכלים ושותים. מי שרוצה קצת מתוך עולמם של חז"ל להבין איך היה נראה היום הזה, לא נסעו במכונית לכל מיני מקומות, אבל יש תיאורים למשל בגמרא בחולין, בפרק הזרוע לחיים והקיבה, שהבאי היה כהן, הוא אומר, הוא לא היה לוקח זרוע לחיים והקיבה, הוא לא אהב את הדחיפות או את זה שכולם מנסים לחטוף. אבל אם בערב יום כיפור, כשיש שפע ומחלקים לכולם בשר, אתה לא לוקח, סימן שאתה לא כהן. זה היה לוקח, כלומר זה יום שבו יש שחיטה אדירה, אוכלים הרבה מאוד בשר. אני אוסיף שבויקרא רבה מופיע, מי שחושב שהחששות שיש פה שהם מזויים, אז אני אקריא לכם, ויקרא רבה פרשה ה' סימן ו', יש תיאור הבא. אמר רבי אייבו, מעשה בטבח אחד בציפורי שהיה מאכיל את ישראל נבלות וטרפות, פעם אחת ערב יום הכיפורים אכל ושתה ונשתכר. ואני לא אמשיך את כל הסיפור שקרה לו, אבל זה תיאור של מה זה, סעודה שמישהו השתכר בה. כאילו החשש הוא, ננסה להבין אותו בהמשך יותר, החשש הוא שהיהודי הזה הולך לפספס את יום הכיפורים, הוא השתכר, יש פה איזה דבר כלכלה, ולכן מה אנחנו אומרים? תתוודא לפני הסעודה המפסקת. עדיין צריך להבין מה החשש האדיר הזה. כן, בסדר, אז כולם שותים, משתכרים, אבל ברמב"ן יש פירוש אחר, ודברי הרמב"ן הם יושבים מאוד חזק על לשון התוספתא, וזו הראיה המרכזית שלו, שכן בבבלי חסר משפט. כשהבבלי מביא את הברייתא הזאת יומא בפ"ז עמוד ב', חסר שם משפט שנמצא בתוספתא. הרמב"ן אומר, ואני מקריא לכם, הרמב"ן אומר שבערב יום הכיפורים יש חובת וידוי נוספת אחרי הסעודה, כשכתוב מצוות וידוי ערב יום הכיפורים חשיכה, אין הכוונה אחרי החשיכה בתפילת ערבית, שכך מבינים רוב הראשונים. הרמב"ן אומר, הכוונה היא, אם חשיכה זה לקראת חשיכה, לקראת כניסת היום הקדוש יש חובת וידוי, והוידוי שחכמים חששו שאותו אדם ישתכר ויחמיץ אותו, זה לא תמיד וידוי של יום הכיפורים, יש לו חמש תפילות להספיק להתוודות, גם אם ישתכר הוא יקום. החשש היה שהוא יפסיד את הוידוי של ערב יום הכיפורים, וכדי לא להפסיד את הוידוי של ערב יום הכיפורים, לכן הברייתא אמרה שיתוודא קודם שהוא אוכל ושותה. כן, אני אקריא לכם את הדברים בלשון הרמב"ן, זה נמצא בחידושי הרמב"ן בפ"ז עמוד ב', שם הרמב"ן אומר, נראה לפי דקדוק הלשון הזה, הוא מדבר על הוידוי עם חשיכה, שאין הוידוי שהוא מתוודא לאחר אכילה בתפילת ערבית. כן, והוא, אני מדלק קצת, אומר הרמב"ן, משמע דאחי קטני, מצוות וידוי של ערב יום הכיפורים שצריך להתוודות כדי שייכנס ליום בתשובה הוא עם חשיכה סמוך ליום עצמו, שלא יהיה שהות לחטוא בין הוידוי והיום. אבל חששו חכמים שמא תתערב דעתו בסעודה וימנע בשכרותו מן הוידוי, לפיכך החמירו עליו להתוודות קודם אכילה. ואף על פי שהתוודה קודם אכילה, חוזר ומתוודה בזמנו עם חשיכה סמוך ליום עצמו, שמירה דבר כלכלה על עבירה בסעודה. ווידוי של ערבית שהוא וידוי של יום הכיפורים עצמו, לא קטני, זה פשיטה. בעצם יסוד המחלוקת, אני אחדד, הוא האם הוידוי שייך בלמתו של דבר ליום הכיפורים, שזו שיטת רוב הראשונים, זה הזמן הרואי להתוודות, רק שבגלל החשש שיהיה תקלה אני מקדים ומתוודא כבר קודם לכן. או לפי דעתו של הרמב"ן יש לנו בעצם שתי חובות של וידוי. יש חובה אחת בערב יום הכיפורים ויש חובה שנייה ביום הכיפורים עצמו. אלו שתי חובות שונות. והברייתא כשהיא מדגישה את חובת הוידוי בערב יום הכיפורים, היא לא אומרת תתוודא בערב יום כיפור שמא יתפספס לך הוידוי של יום כיפור, אלא שמא יתפספס לך הוידוי של ערב יום כיפור. ומה שהברייתא בעצם אומרת, זו דעת הרמב"ן, אולי אנחנו מקיימים את זה ככל הנראה בתפילה זכה, שצריך להתוודות פעמיים בערב יום כיפור, פעם אחת לפני ופעם אחת אחרי. אנחנו לא עושים אשמנו וגדנו אחרי סעודה מפסקת, אבל בתפילה זכה כן יש בה סוג של וידוי, וזה אולי קיום של שיטת הרמב"ן. אני יודע שיש לא מעט אנשים שמערים לבית כנסת אולי לא מספיקים את תפילה זכה, אבל לפחות להשתדל לומר איזו אמירה של סוג של וידוי. מה שאני רוצה קצת לנסות להבין זה בעיקר ברמב"ן, זה מה זה שני הוידויים האלה. כשלמיתו של דבר, מתוך לשון הברייתא עצמה, אנחנו יכולים גם לעמוד יותר על הפער הגדול בין שני הוידויים. שכן, הברייתא מתארת, אני חוזר לברייתא בתוספתא, הברייתא מתארת, ועוד ניכנס לשאלה בדיוק איך זה נעשה, שהוידוי של יום הכיפורים הוא חלק ממטבע הברכה של תפילת העמידה. ככה נאמר, תפילה ערבית, צריך שתוודא שחרית, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה זה סיפור בפני עצמו, יש אחרי זה דיון בתוספתא, איפה בדיוק בתפילה? הייתי אומר שזה חלק ממטבע הברכה של התפילה, חלק מעמידת האדם לפני בוראו ביום הכיפורים, הוא כמו שהוא מתייחס לקדושת היום, אז הוא מתייחס להבנות, או הוידוי הוא חלק מביטוי של קדושת היום של יום הכיפורים. לעומת זאת, בערב יום כיפור, לפחות בתוספתא, אין רמז שזה קשור לתפילת 18. תיקחו את הרמב"ן, המתוודא פעמיים. מישהו מעלה על דעתו שהוא מתפלל פעמיים מנחה? ודאי שלא. למרות שברמב"ם מפורש אפשר להתפלל מנחה פעמיים כל יום, אתם יודעים? יש מנחה גדולה ויש מנחה קטנה. הרמב"ם אומר, יהודי רוצה להתפלל פעמיים מנחה, הוא יכול, אחת גדולה, אחת קטנה, אבל אחת בתורת נדבה. בסדר? אז... אבל ודאי שהוידוי של ערב יום כיפור לא צמוד בהכרח, למרות שאנחנו נוהגים להצמיד אותו לתפילת מנחה, הוא ודאי לא חלק אינטגרלי ממנו. ראיה ברורה על הדבר הזה, יש איזה דיון גדול בספרות הגאונים, אני אמרתי קודם, לא הספקתי להשתלט על כל הנוסחות, גם על זה לא, אבל ראיתי בקצרה שבספרות הגאונים יש דיון מאוד נרחב מה עם וידוי וחזרת השץ במנחה בערב יום כיפור. אני אדבר רק על הנוהג שלנו. אנחנו לא מתוודים בחזרת השץ. כפי שנראה מיד, המקום היותר טבעי של צירוף וידוי לתפילת העמידה ביום הכיפורים הוא בחזרת השץ. שם הוא נאמר בברכה רביעית, ממש בלב התפילה, לא אחריה. ואם אנחנו נוהגים שאין לנו בערב יום הכיפורים במנחה חזרת השץ עם וידוי, זה בגלל שהוידוי של ערב יום הכיפורים הוא לא חלק מתפילת העמידה. הוא בעצם וידוי שהעיתוי שבחרנו לומר אותו זה עיתוי מוצלח, הוא אחרי 18, אבל המצוא של דבר הוא לא חלק מ-18, לפחות לא בערב יום הכיפורים. ואם מה שנאמר קודם מתיישב על הלב, שאת שיטת הרמב"ן אנחנו מקיימים, שאנחנו מתוודים עוד פעם באמצעות תפילה זכה, היא נאמרת כשיושבים, זה לא חלק מתפילת 18, אבל מדובר בממש שני וידויים שונים לגמרי. עכשיו, בלשון הרמב"ן גם עולה בצורה די ברורה אולי היסוד השונה שלהם. ולפחות לגבי וידוי של ערב יום הכיפורים, הרמב"ן כותב מפורש, זה וידוי של תשובה. זה לשונו של הרמב"ן, אני חוזר על המילים שלו, קראתי את זה קודם, אבל הרמב"ן כותב, כך אני מקריא, מצוות וידוי של ערב יום הכיפורים שצריך להתוודות כדי שייכנס ליום בתשובה.
איזה שורה?
זה בשורה 121. זה מדויק? הרמב"ן אומר שזה מפורש בתוספתא. לא, הרמב"ן, חידושי הרמב"ן על מסכת יומא, דף פ"ז עמוד ב'. שם אומר הרמב"ן, אני חוזר על הלשון שלו, כדי שייכנס ליום בתשובה עם חשיכה סמוך ליום הצום. בעצם הרמב"ן אומר, עניינו של וידוי ערב יום הכיפורים הוא להיכנס ליום הכיפורים מתוך תשובה, זה עניינו של יום. אבל כאן לגבי הוידוי של יום הכיפורים עצמו, האם אפשר לחזור בתשובה 6 פעמים? אני צריך עוד לשאול, מה זה היהודי הזה ש5 פעמים אומר רשמנו בגדנו? זו שאלה שבעצם מתעוררת בתוספתא, בהמשך. מה זה החזרה הזאת? בשלב הזה בואו רק נאמר, זה פשוט חלק ממטבע הברכה. אתה אומר 5 פעמים מלך על כל הארץ וקדש ישראל יום הכיפורים. חלק ממטבע התפילה זה לכלול וידוי, אבל הוא נאמר כמטבע ברכה. הוא מבטא את מהותו של יום. מי שרוצה לחזור לתחילת הדברים ולומר, אם כך, הוידוי של יום הכיפורים יותר מזכיר את וידוי הכהן הגדול, ואילו הוידוי של ערב יום הכיפורים, לפחות של הרמב"ן, יותר מזכיר את וידוי התשובה, אז הדברים מתיישבים על הלב, כן? אבל מדובר בחלק ממטבע הברכה, זה ההסבר הפשוט, למה חוזרים? שאול ליברמן, בתוספת הכפשוטה, יש לו דיון מאוד רחב על הנימוק שמופיע בסוף ההלכה בתוספת, שמה עירה בו דבר כלכלה כל היום כולו. האם זה נאמר על כל אחד מהוידויים? או למה אתה התוודאת ערבית, התוודא בשחרית? כי אולי קרה דבר כלכלה בלילה, מי יודע מה עשית? בין שחריס למוסף? אולי קרה משהו. הוא מתעקש, לדעתו, זה לא מסביר את כל אחד מהוידויים, זה מסביר רק את הוידוי האחרון. כבר התפללת את כל התפילות, למה עוד תפילה? אנחנו לא ניכנס לנעילה. אבל למה עוד אחד? אז עוד אחד הוא... ואין החשש הזה, עליו נאמר שמראה דבר כלכלה, ופשוטם של דברים, שהוידוי הוא חלק ממטבע התפילה, אבל זה לא נכון, על ערב יום כיפור. ערב יום כיפור זה וידוי של תשובה, כלשון הרמב"ן, להיכנס ליום מתוך תשובה. כשאתה עטוף בקיטל עם הטלית על הראש, שלא רואים את החטאים שלך, ככה יהודי נכנס ליום הכיפורים מתוך תשובה. אז יש לנו, אם כך, לפחות בדברי הרמב"ן, תמונה מאוד בהירה, של שני יסודות לוידוי שקשור ביום הכיפורים. יסוד אחד הוא יסוד התשובה, שהרמב"ן לפחות מייחס אותו לערב יום הכיפורים, ויסוד שני הוא יסוד הכפרה, שהוא נאמר כחלק ממטבע התפילה, מדי תפילה, ככה מבטאים את מהותו של יום הכיפורים. ודאי שגם את זה מי שרוצה, ונראה בהמשך שיש מי שרצה, ייקח גם אותו לתחום התשובה. כן, אבל הוא ודאי שיכול להיות שהוא עומד לפני עצמו. בסדר, כן, בבקשה.
כמו שבחור בסביבה יש איזשהו אופי משבת, מבחינת שחרית מוסף,
כן.
אז ברגע שאומרים שביטוי זה חלק מהמטבע של עמידה, אז כאילו זה מתלבש באופן טבעי, שזה לא רק עניין של, זאת אומרת, מעבר לשם הקרא תקלה,
כן.
יש את האופי שקורה...
בוא, אולי נאמר, אם כבר הלכת בכיוון הזה, בוא נאמר עוד משהו על ערב יום הכיפורים. כן, איך באמת וידוי מגיע לערב יום כיפור? אז ברמב"ן משמע שמגיע לערב יום כיפור כדי שאני אהיה במצב של תשובה כשיום הכיפורים נכנס. אני חושב שכל מי שרק הקשיב להלכה הזאת, ככה יש לו מיד אסוציאציה ברורה של ערב יום הכיפורים כחלק מיום הכיפורים עצמו, וכל הדאגה הזאת על האכילה והשתייה היא ודאי מזכירה את דברי הגמרא, שכל האוכל ושותה בערב יום הכיפורים כאילו מלא עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. שנה שעברה, סליחה שאני חוזר לשנה שעברה, עסקנו הרבה בערב שבת. מה זה המושג הזה של ערב שבת? גם עסקנו הרבה במושג של תוספת שבת, ובמסגרת הזאת גם עסקנו במונח של ערב יום הכיפורים. עכשיו היום הזה קודם כל נגמר מבחינה המדינית הוא חלוט שם. זה לא רק יום הכיפורים מתחיל בלילה בכל נדרי, אלא תשיעי הוא בעצמו יש לו איזושהי שייכות ליום הכיפורים עצמו. באשר לטיב השייכות, השנה שעברה הזכרתי דברים שפורסמו בשור מזכר רב אמרי, מי שרוצה לעיין, של סבי הרב ז"ל, שהוא כשהוא בא להסביר את שיטת הרמב"ם שיש תוספת רק ביום הכיפורים ורק על העינויים, אבל ברמב"ם אין בשום מקום הזכרה של תוספת שבת. אז הוא מסביר שמה שזה יושב על לשון המקראות. בתורה כתוב בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. והרעיון המרכזי שהרב מפתח שם באותו שיעור זה שיום הכיפורים הוא לא קדוש בבחינת י' בתשרי, אלא הוא מכיל בתוכו שתי יחידות של קדושת היום. ליום הכיפורים קדוש כתשעה לחודש בערב, ויום הכיפורים קדוש כעשירי ביום. מודל דומה, דרך אגב, יש לנו גם בפסח, שי"ד הוא יום הקרבת הקורבן, ואוכלים את הקורבן בלילה, כלילה של י"ד, אבל הוא גם מהווה ליל ט"ו. זה מפגש, אני מניח שאתם מכירים את התורות האלה, ושני חגים, חג הפסח וחג המצואות. אם נשאל על מה ולמה הסיבה לרקע המשותף לשני החגים האלו, הסיבה היא מאוד פשוטה, כי שניהם חגים שביסודם הם חגים מקדשיים, והמקדש, הלילה הולך אחר היום, היממה מתחילה בבוקר, ולכן יום הכיפורים בעצם אמור להתחיל בעשירי בבוקר. בתורמה קדוש ליל יום הכיפורים, לא בתור ליל עשירי, בתור תשעה לחודש בערב, בתור זהו קדוש. היות, לכן גם הגמרא ביומא בדף פא עמוד ב' הביאה דרשות נפרדות לעינויים ולאיסור המלאכה של הלילה, ודרשה נפרדת לאיסור המלאכה ולעינויים של היום. של התוספות ישנים שם, גם בשבת צריך שתי דרשות, אחד לליל שבת ואחד לשבת בבוקר, גם בחג השבועות צריך, לא מצאנו. וההסבר של הרב היה שפה זה דין מיוחד בגלל אופיו המיוחד של היום. על רקע זה הוא גם, הרב הסביר את כל דין תוספת יום הכיפורים. אין דרך לקחת את יום שישי להגיד שהוא שבת. מישהו יכול לקחת את היי בסיוון להגיד עכשיו חג השבועות? טוב, אין לו תאריך, בסדר, לא טוב, כן, אבל הוא עדיין הוא, היום, הוא לא היום החמישים, כן, לכן אין תוספת. זה מושג מופרך. רק ביום הכיפורים יש תוספת, בגלל שהוא מתואר כתשעה לחודש בערב, אז אפשר עם אלה גם התשעה לחודש ביום לצרף אותו. עכשיו, על רקע זה גם מבינים את כל עניין הקיום הזה, שזה קיום משותף. שיש לזה כל מיני הסברים, מי שהנושא הזה חביב עליו, יש שרצו לבאר שזה פשוט הכנה לצום, ככה משמע אצל רבנו יונה בשער התשובה. בתז מופיע הסבר אחר לגמרי, שיום הכיפורים הוא הרי כל הפסוקים של כבוד שבת ועונג שבת דברו על יום הכיפורים, על יום הכיפורים. זאת אומרת, הגמרא אומרת בחיבתו בחסות נקייה, אבל התז מסביר שבתשעה לחודש בעצם אוכלים את הסעודה שהיינו אמורים לאכול אותה ביום הכיפורים. עכשיו, מי שמכיר קצת את קובץ סיפורי ערב יום הכיפורים בגמרא בכתובות, קוראים את זה קצת, יש שם הרי קובץ של סיפורים בכתובות דף סמך א', סמך ב', יש שם המעשה שרבי עקיבא נמצא שם, כן? חצי מכל עשו חכמנו נמצא בגמרא שם, כן? גמרא בכתובות, יש שם לא מעט סיפורים של ערב יום הכיפורים, איך חכם שנסע לכל השעה ללמוד תורה חוזר הביתה בערב יום כיפור. עכשיו אני מוסיף מוטיב נוסף מעבר לזה שהווידוי שייך בערב יום כיפור מהסיבה ש הוא חלק מיום הכיפורים, כלומר זה לא רק לפני היום, בעצם ההלכה קשרה יחד ערב יום כיפור עם יום כיפור, אלא באותה גמרא גם עולה בבירור שערב יום כיפור הוא יום עם חשש גדול להחמצת השעה. זה ממש עולה שם באותה גמרא על אותו חכם שקצת מאחר, שהוא נכנס לפקק והוא קצת ציער את אשתו והוא נענש. ויש משהו בערב יום הכיפורים שיש בו כאילו את הדאגה הזאת של החמצת השעה. אני אנסה לומר את זה בשתי צורות. ראשית, לאמיתו של דבר דומה לי שזה היום הכי מסוכן בשנה. אם יום הכיפורים אתה מתכפר, אז מתי היום שבו אתה הכי, עם הכי הרבה חטאים? תגידו לי אתם מתמטית. ערב יום כיפור זה היום שבו האדם הכי, הוא הכי מוכתם בחטאיו. ודאי, אם אחר, כי הפעם הקודמת שהוא קיבל את הכפרה היה יום כיפור שעבר, לפני שנה, פחות יום. אז זהו, זה אולי מימד אחד, אבל אני חושב שיש גם עוד מימד, וזה דבר שאני חושב שמופיע בתורה בכמה הקשרים. הוא פשוט, דעתי, תכונה בנפש האדם. זה דבר, האמת שאותי מאוד, מאוד מטריד כבן אדם, הנקודה הזאת. וזה העניין של החמצת השעה כשהשעה מתקרבת. למה אני מתכוון, כן? מותר לדבר קצת רב נחמן? יש לרב נחמן סיפור מאוד מפורסם שנקרא מעשה מאבידת בת מלך. מוכר הסיפור? אז בואו, לא ניכנס לכל הסיפור, אבל רק משהו, כן? יש שם איזה בת מלך שהלא טוב לוקח אותה למקום שנקרא לא טוב, כן? ויש שם את המשרת שמחפש אותה, ובסיפור שם חוזר על עצמו יותר מפעם אחת, שהוא הולך למבצר והוא מגלה אותה, ומה הוא מקבל בשביל להוציא אותה לחופשי? הוא מקבל שנה אחת לעשות משהו, כן? למשל, הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? אז היא אמרה לו, אי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתבחר מקום ותשב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותתענה, ממש יום כיפור, כן? וביום האחרון מהשנה תתענה ולא תישן מעת לעת. זה בעצם אומר, כמעט הפוך מהכיוון הראשון שהתחלתי. מה היה הכיוון הראשון? בוא, זה היום שאתה הכי בסכנה, כי אתה הכי מלוכלך. עכשיו אני אומר כמעט הפוך. אתה שנה שלמה מתגעגע ליום כיפור. אני יודע שיש אנשים שכשמגיע יום כיפור הם חושבים, וואו, כמה זה יהיה קשה. אבל יש אנשים, יום כיפור זה השיא של השנה. ואתה בעצם כל השנה מתגעגע, וכשזה הולך להגיע, כן? ואומר, תתגעגע השנה, תצפה, אתה מצפה ליום של ריאת פני מלך, ותתענה, ואז מה קורה? הלך ועשה, כן, הוא מתגעגע השנה שלמה. ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה, ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאבה לעיניו מאוד, כנראה שרב נחמן לא הכיר את הספר של חיים נבון, על חווה, לא אכלה תפוח, כנראה. טוב. אז עוד מישהו ברשימה של הטועים, כן? ואז יש פה בורת חד גן עדן, כן? ומה קורה? ועמד ואכל. תכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והמשרת לא מצליח להעיר אותו. אז עוד פעם זה חוזר על עצמו, תשמעו עוד תיאור, אחרי שהוא מאוד נורא מצטער, שהוא פספס עוד פעם. אז הוא מצער עצמו מאוד, והוא מוצא אותה עוד פעם, והייתה מצטערת מאוד, אמרה לו, אילו באת באותו היום היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון הוא התאפק כל כך, אז מתגבר היצר הרע מאוד. ופה יש את ההסבר הפסיכולוגי, למה ביום האחרון הכי קשה לא לאכול? אז אני אמרתי קודם, זה רמוז בתורה, שבני ישראל בספר במדבר פרק חף, ותקצר נפש העם בדרך. למה קצרה נפשם בדרך? כי הם כמעט הגיעו, בדיוק, הם כמעט הגיעו. הרי בוא נראה מה התלונה שלהם. מה הם אומרים למשה רבינו שם? הם מתלוננים על מה? אני אפתח את זה, בסדר, שמה אני צריך לנחש פסוקים? לא, לא נפתח. לא, לא, זה לפני כן, זה בשנה השנייה מה שהם מצטטת. אבל אני מקריא לכם פשוט את מה שהם אמרו. זה שנת ה-40, הם כמעט הגיעו, כן? אז מה הם אומרים לו? הם אומרים, ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע וטעינה וגפן ורימון ומים מים לשתות? את מי הם מנסים לתאר? מה אומרים בשנה השנייה כשהם אומרים, האוכל פה מגיל? אז מה הם אומרים? זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם, את הכישועים והבטיחים, נכון? אבל פה הם מדברים על ארץ ישראל. למה? כי הם כמעט הגיעו. כשאתה כמעט מגיע, כל מי שעשה באותו עם הילדים, הוא יודע שהכי קשה זה כשאתה כמעט מגיע. נכון? ודאי, ודאי ככה. כי אתה כבר רואה את זה בעיניי, אתה כבר מריח את זה, אתה חושב שזה עומד לבוא. זאת הסיבה שזה כל כך קשה. כשאתה לא מעלה על דעתך שאתה יכול לאכול, אז בסדר, אבל אתה כבר מריח את האוכל, כן? וטוב, אני חוזר לרב נחמן, בסדר? אז רב נחמן מתאר, כן? אז מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, אני חוזר עכשיו לפעם השנייה, מה היא אומרת לו? אני אעשה לך משהו פחות קשה. בכן תשב, תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, זה בסדר, רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. בוא נאמר את זה בשפה אחרת, שתהיה ערני, כן? כלומר, מה הבעיה של השינה? שאתה בלי מודעות. הרי להתגעגע זה לחשוב טוב. תנחשו מה קרה, כן? אז אני מדלג, הלך ועשה, כן? איך ניחשתם? ביום האחרון היה הולך לשם וראה מעיין זורם, ואמר, היה דום והריח של יין, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין וראוי שיהיה בו מים? כלומר, הוא גם מסביר לעצמו למה זה בסדר, זה מים, נכון? מעניין, זה מים בטעם טוב, אבל זה, והמראה הדמומית והריח של יין, והלך וטעם מהמעיין, הוא רק שתה מהמעיין, הוא לא שתה מבקבוק של איזה וויסקי, כן? ונפל וישן מיד כמה שנים וכו'. אני לא אמשיך את כל הסיפור, תוכל לעשות את זה לבד, אבל והסיפור הזה יותר מאוד יפה את, את החמצת השעה, שהאמת זה החיים של הרבה אנשים, הפספוסים האלה, שאתה בונה למשהו ואז אתה מפסיד ברגע האחרון, כי איבדת את הסבלנות, כי אין לך כוח. אמרתי קודם משהו על עצמי, אז אולי אני לא באמת חי ככה, אבל אני יודע שבסוף בסוף אני אמות, אז אני לא מפחד מלמות במובן שאני יודע שזה חייב לבוא, ואני מפחד מלהחמיץ את השעה, שאני לא אנצל את החיים עד הרגע הזה. אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל החמצת השעה היא דבר שהרבה אנחנו חווים אותו. וכאילו ערב יום הכיפורים, אתה יכול מצד אחד להגיד, זה נורא מפחיד ערב יום כיפור, כי תראה איך אתה מתונף. מצד שני, אתה כל כך קרוב להגיע, אתה התגעגעת לזה, אתה ערב הדבר הכי גדול, ודווקא בגלל זה אתה מסוגל להיכנס איזו שעננות, או כאילו לא להגיע ולפספס אותו. כאילו שומעים את ההדים האלה בכל דברי התוספת האלה. ערב יום כיפור זה ערב שבו אנחנו מפחדים שתהיה דבר כלכלה בסעודה, או מצד אחד מושיבים אותך לאכול ואומרים לך כך עובדים את השם גם באכילה או שתייה, לא רק להתענות, לאכול, ומצד שני האכילה והשתייה הזאת היא בסכנה שנחמיץ את השעה. ולכן מצד אחד הוא ראוי כבר להתוודות בערב יום הכיפורים, כי הוא חלק מיום הכיפורים, מצד שני הוא כזה שכבר החמצת השעה יכולה להיות בו. אז בערב יום כיפור אומרים לך, ידידי הטוב, אתה מתוודה לפני האוכל, לפני שאתה, כשלא תחמיץ, בין איזה מלחמה כזאת בהחמצת השעה. נושא הדדליין מוכר לכם בחיים? מכון מוכר. אני יהודי תמים, סתם סיפור, אני מאוד תמים. ששיפצנו את הבית קצת, אתם יודעים מה זה שיפוצים? תיאום הנגר, עם השיפוצניק, עם הזה, עם החשמלאי. עכשיו, אף אחד לא עומד בלוח זמנים, אז הנגר הודיע שהוא מצטער, הוא לא עומד בלוח זמנים, עוד שבוע הוא מבקש. אז אני תמים, הלכתי לשיפוצניק, אמרתי לו, יש לך עוד שבוע. אמר לי, אתה טיפש, מה אתה אומר לי? הוא אמר, אתה חושב שאני אגמור לפני הזמן כי נתת לי עוד שבוע? שהוא אומר, עכשיו אני שבוע אעבוד במקום אחר, וביום האחרון שאני אחשוב שהנגר בא מחר, אז אני אגמור. אבל זה ודאי ככה. מתי, היום הייתי ביום מורים במכללת הרצוג, כמה דיברו על התלמידים שלא מגישים עבודות בזמן? גם אני הייתי ככה. מה, לכן אני מרחם על התלמידים האלה, כי הם בדרך רחמו עליי. אולי זה לא טוב הרחמים האלה. לא, אבל כל בני אדם עובדים עם הדדליינים. וכשאתה עובד עם דדליין, אתה עומד בסכנה גדולה מאוד של, למתי אתה דוחה את התשובה שלך, למתי אתה דוחה את, את כל המחשבות על השנה, אתה דוחה את זה לדקה האחרונה. אבל לא תמיד יש תוספת זמן פציעות. כלומר, הנטייה האנושית הזאת לדחות ולדחות ולדחות, היא אומרת שאולי ערב יום כיפור הוא כבר, הוא לפני יום כיפור, אבל אולי הוא כבר מאוחר מדי. אז פה באים ואומרים, טוב, אז לפני כן. אבל עדיין, אומר הרמב"ן, מי שיחשוב שזה ערב יום כיפור הפסיד משהו, כי זה לא באמת העניין של ערב יום כיפור. ערב יום כיפור בעצם הוא, יש לו פנים כפולות בדברי הרמב"ן. מצד אחד הוא ערב לפני כן, לפני האוכל, מצד שני דווקא אחרי האוכל, כשאכלת, אתה עומד להיכנס ברגע האמת, כן? דווקא אז, אומר הרמב"ן, ככה יהודי צריך להיכנס ליום כיפור מתוך תשובה. כשפשוטם של דברים בתוספתא, תרשו לי לשער שזה נכון גם על מה שנראה מיד, פשוטם של דברים בתוספתא זה שאין בכלל נוסח קבוע על הוידוי הזה. כמו אני שואל את עצמי, מה מתוודא אותו אדם ערב יום כיפור? מה הוא מתוודא? אני מניח שהוא מתוודא את מה שהוא רוצה, מתוודא על חטאיו. הוא לא לוקח מחזור לבית כנסת ועושה ככה. אני מניח שהוא מתוודא על מה שהוא רוצה. זה, אני חוזר על הרמב"ן, זה וידוי של תשובה. זה גם מתוודא על מה שאתה צריך להתוודא. זה וידוי אישי. לעומת זאת, שאנחנו עוברים לוידוי של יום הכיפורים, פה בתוספתא עדיין אני חושב שזה גם וידוי אישי, אני אנסה להסביר לכם למה. ברור אבל שכאשר עוברים לגמרא, ועוד יותר כשעוברים לרמב״ם, נוכל לראות באופן ברור שמדובר כבר בוידוי קבוע. וכאן אני חוזר לתחילת השיעור, פתחתי את השיעור בשאלה מה זה וידוי יום הכיפורים. האם וידוי יום הכיפורים זה וידוי של תשובה או זה וידוי של כפרה או וידוי אחר? עצם העובדה שיש מטבע קבוע של וידוי שאנחנו אומרים אותו, הוא לכשעצמו מעלה סימן שאלה גדול, עד כמה מדובר בוידוי של תשובה. ככה אתה מביע את החזרה האישית שלך בתשובה דרך על חטא. אבל בתוך התוספתא, בואו נראה, התוספתא מצד אחד מתעקשת ש צריך להתוודות בכל תפילה, מצד שני השאלה היא מה הנוסח. אז בתוספתא עצמה אנחנו לא יודעים, התוספתא אבל אומרת כך: היכן הוא אומר אחר תפילה והעובר לפני התיבה אומרה ברביעית. אז כאן התוספתא מבדילה באופן ברור בין השץ לבין היחיד. יש לנו מודל דומה בהלכה ביחס לתפילת כל תענית, גם שם ענינו אומר השץ כברכה בפני עצמה בין גואל לרופא, לעומת זאת היחיד אומר אותו במשמע קולנו, לא כברכה עצמאית. היסוד דומה מיסוד משותף. מהו היסוד? למה היחיד רק אומר אותו כמעין תוספת לתוך ברכה קיימת? כי עיקרו של תענית ציבור הוא תפילת הציבור, וכן היחיד אם הוא רוצה להתחנן בתענית ציבור הוא יכול לומר אותו כמעין תוספת על תפילתו, אבל עיקרו של יום זה יום של ציבור. ודומני שדברים דומים גם נכונים פה בתוספתא. למה השץ אומר אותו בתוך התפילה? כי יום הכיפורים שמתואר פה הוא ביסודו של יום הוא כפרת הציבור כמו שעיר המשתלח. אני חוזר למתח שפתחתי בו, זה יום של תשובה פרטית או זה יום מעין שעיר המשתלח בלי השעיר, כן? עכשיו עצם הדגש, אבל יכול להיות שזה שניהם, שהיחיד בתפילתו אומר אותו כבידוי של של, של תשובה או של יחיד, והשץ אומר וידוי קצת שונה, אולי אין להם אוכל אותו מטבע הברכה. מה שכן, התיאור של הוידוי של השץ כשונה משל היחיד מדגיש שמדובר פה באיזשהו קיום ציבור, מה שכאמור מרחיק קצת את נושא התשובה האישית. עצם העובדה שהוא ברביעית, כמו בלב התפילה, שהוא בעצם ברכת קדושת היום, הוא מחדד את הכיוון, מה שגם הוצע קודם, שלמה זה בכל תפילה, שזה פשוט ביטוי של קדושת היום. הרי מה התכנים שאנחנו אומרים אותם בברכה האמצעית בשבתות וימים טובים? זה ברכת קדושת היום. מה שאנחנו אמורים לבטא באותה הברכה זה את קדושת היום עצמו. כן, ככה למשל בשבת אנחנו מביאים בעיקר את רעיון הקידוש השבת ורעיון המנוחה. ביום טוב מה אנחנו מדגישים? בעיקר נושא של שמחה, נכון? שזה תוכן המרכזי של יום טוב. כן? בראש השנה מה אנחנו אמורים להביע? אז בוא נעשה מבזק לראש השנה, זה בסדר? זה בסדר מבזק לראש השנה? מבזק קצר. אז אמרו פה המלאכה, אז תרשי לי לחלוק עלייך, בסדר? בסדר, אני אחלוק עלייך. אני לא אתן פה שיעור שלי על מלכיות זכרות ושופרות, אני רק אומר שזה פלא גדול. איך מגיעים לשלוש ברכות אמצעיות בתשע, ולפחות בספרה ובתוספתא בראש השנה מופיע הדבר הבא בשם רב לזר. רב לזר אומר שבתון זו קדושת היום, זיכרון אלו הזיכרונות, תרועה אלו השופרות. או במילים מאוד פשוטות, דווקא בגלל שזה עמום לגמרי בתורה מה זה היום הזה, תראו איך רב לזר קורא את הפסוק. בניגוד לקריאה הפשוטה שזה סמיכות שבתון זיכרון תרועה, ולזר כאילו קורא אותו כשלושה תכנים. שבתון זה תוכן אחד, זה יום שבו יש איסור מלאכה, אז צריכים לברך וקדש ישראל ביום הזיכרון. אחרי זה יש לו תוכן שני, התוכן הזה הוא תוכן של זיכרון, אז צריך לדבר על זיכרונות. תוכן שלישי הוא שופרות, צריך לדבר על שופרות. מלכויות זה לא כתוב בתורה כתיאור של היום. המילה מלך, השורש הזה לא נזכר בכלל בראש השנה, הוא מגיע ממקום אחר. תרשו לי להגיד יותר מזה, תתפלו בראש השנה, תחפשו פסוקי מלכויות על הקדוש ברוך הוא בתורה, מה תגלו? אין ארבעה פסוקים כאלה. לכן מה הפסוק הרביעי? הפסוק היחיד הברור שבו הקדוש ברוך הוא מתואר כמלך בתורה זה השם ימלוך לעולם ועד בסוף שירת הים. חוץ מזה אין, פשוט אין. כלומר, למה ראש השנה לא מתואר בתורה כמו מלכות? כי הקדוש ברוך הוא בתורה לא מתואר כמלך, הוא מתואר כאלוקים. זה שמה ישראל השם אלוקינו, כך הוא מתואר. אז אני סוגר סוגריים, אני רק מעיר שבעצם יסוד שיטת רב לזר מהי, שהתפילה של ראש השנה צריכה להתייחס לתכנים של היום באופן פרדוקסלי, ועכשיו בתורה לא מבינים מה היום הזה, אז הוא קיבל הרבה תכנים, זה דבר ידוע, כן? אז אני אומר, אז גם יום הכיפורים, לכאורה, מה ברכת קדושת היום צריכה לבטא? את התוכן של... מה הוא? אז כאן אני רוצה להקריא לכם מסכת סופרים. לפני שאני עובר, כן, בבקשה.
איך אתה מסביר טיב
השופרות? ברשותך, המבזק לגמר, בסדר? בגלי צהל ביקלו את המבזקים, אתה יודע, אז בכלל, אני פטור. אבל הייתי רוצה אחרי זה, בסדר? רגע, אני רוצה להקריא לכם מסכת סופרים, פרק י"ט הלכה ד'. ביום הכיפורים אין מזכירים בו יום טוב. למה לא? כי זה לא יום טוב, זה לא איך שאומרים ביידיש, זה לא יונטב. שאין יום טוב ביום צום, אלא אומרים ביום מקרא קודש הזה, ביום צום מהעשור הזה, ביום מחילת האבון הזה, וחותם, אוכל וסולח לאבונותיהם. מה בעצם נאמר פה? תפילת יום הכיפורים, מה היא צריכה להביע? את תוכנו של יום, זה קדושת היום שלו. והיות וכך, בברכה הרביעית, שהיא ברכת קדושת היום, אתה מזכיר את הוידוי ככל הנראה מהסיבה שהוידוי הוא ביטוי של קדושת היום. אני חוזר לשאלה, אז אם כך כל יחיד, תשובה היא זה יום כפרת האבון של הציבור. לפחות בתפיסה הזאת, זה יום כפרת האבון של הציבור, ולכן אומרה בברכה רביעית. עכשיו אני מתקדם בתוספת, התוספת הממשיכה. רבי מאיר אומר מתפלל שבע וחותם בוידוי, וחכמים אומרים מתפלל שבע ואם רצה לחתום בוידוי חותם. פה יש בלגן גדול איך להבין בדיוק את המחלוקת שלהם. הבלגן בעיקר הוא לא בתוספת, הוא בבבלי, כי בברייתא בבבלי בפ"ז עמוד ב' יש בכל כתב יד נוסח אחר, ורש"י מביא שתי נוסחאות שם בפירושו לגמרא ביומא בפ"ז עמוד ב', מה בדיוק המחלוקת ביניהם. אפשר גם לראות, ממה שהספקתי להתחקות, שבסידורים עתיקים היו ככל הנראה פרשנויות שונות למחלוקת הזאת. כלומר, על מה בדיוק הולך המחלוקת? מה זה חותם בוידוי? האם הכוונה, קודם כל, רק הנעילה? זה הדיון ברש"י שם, ביום הפ"ז עמוד ב', אבל ברור שהיה חותמים בכל התפילות, קדש ישראל ויום הכיפורים. יש סידורים שבהם מופיע שהשאלה היא האם חותמים את הוידוי של היחיד אחר תפילתו. אני מניח שאתם, כמה מטבע התפילה שלנו, דבר לפחות של התפילה אשכנזית, מרגישים שכמעט צריך להגיד ברוך אתה השם, ואופס, זה נתקע לך, נכון? איך אנחנו גורמים, לא קיית שלא נוצרתי, כי אני כדאי, וכן, אפג, ונהי רצון, ויש לך, גם אומרים את זה בוידוי, כאילו מלך אומר את זה, לא אתה, אופס, ואז אלוקים אלוקי אבותינו, כאילו, אתה כאילו מחכה לברוך אתה השם, והוא לא מגיע. אז יש באמת סידורים עתיקים שבהם מופיע חתימה ברוך אתה השם האל הסלחן, זה חתימה של הוידוי. אז אולי הוא הולך על הוידוי שאחרי התפילה. יש גם שרוצים להבין שהמחלוקת היא על החתימה של ברכת קדושת היום. ומה בעצם המחלוקת? אולי חתימת ברכת קדושת היום של יום הכיפורים, מה צריכה להיות? על מחילת ההבנות, כי זה קדושת היום של יום הכיפורים. עכשיו כאן אני אומר עוד פעם, עוד לא ישבתי על הכל, אבל ראיתי היום, סליחה?
אנחנו אומרים ברוך אתה השם אוכל הבנות המון.
מצוין. אז בוא נאמר כך, נפתלי וידר יש לו מאמר גדול שנקרא לחקר מנהג בבל הקדמון, מאמר שכמה עשרות עמודים, שכל המאמר בעצם עוסק בתפילות ימים נוראים, הוא אוסף שם מהגניזה כל מיני מטבעות ברכה. אני אומר, עוד לא ישבתי על זה מספיק, אבל הרעיון שהוא מעלה שם זה שבעצם החתימה שלנו היא צירוף של שתי שיטות. אנחנו הרי חותמים, מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, זו חתימה של וידוי. ואז מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הכיפורים, זה קדושת היום. ואולי המטבע הברכה שלנו הוא משלב את שתי החתימות. אבל יסודו של דבר, אני מדגיש שהוידוי שנאמר בתוך הברכה הרביעית אולי הוא לא, הוא ביטוי של קדושת היום בלשון אחרת, הוא לא חייב לבטא את מימד התשובה. עכשיו וידר באותו מאמר הוא גם מצא נוסחאות בבליות עתיקות מהגניזה, זה שם המאמר, שהיה וידוי בתוך ברכה רביעית גם כן, בניגוד למה שכתוב פה, גם בתפילת היחיד. עכשיו, אם זה גם בתפילת היחיד, זה ודאי יושב יותר טוב על הרעיון שמדובר בקדושת היום. אנחנו לא מכירים הבדל בין תפילת היחיד והציבור בקדושת היום. כן, ואני אומר, אם אני אצליח להתגבר על זה ולהגיש לכם את זה, אני אעשה את זה. כן, אם לא, אז תקרוא את המאמר, בסדר? בכל מקרה, התוספתא ממשיכה, וצריך לפרוט את החטא. דברי רבי יהודה בן בטרה, שנאמר, אנה חטא העם הזה חטא, זה למד בשבוע, בשיעור הקודם. אבל תראו איפה התוספתא מביאה את זה. מביאה את זה בצמוד לוידוי של יום הכיפורים. למה להביא את זה צמוד לוידוי של יום הכיפורים? אני חושב שרגליים לדבר, מסתבר, כי את זה צריך לעשות בוידוי יום הכיפורים. מה אדם צריך לעשות? לפרט את חטאיו, או בלשון אחרת, זה סוג של וידוי אישי. רבי עקיבא אומר, אין צריך. אם כן, למה נאמר ויעשו להם אלוהי זהב? ולכך אמר המקום, מי גרם להם שיעשו להם אלוהי זהב? אני שירבתי להם זהב. רבי עקיבא הסנגור של ישראל, עוד לפני רב לוי יצחק, כן, הוא אומר, ממש לא צריך לפרט. בוא נאמר כך, אני שואל, האם רבי עקיבא אמר את זה על כל וידוי, או אולי דווקא בוידוי יום הכיפורים? הוא נאמר את זה קצת אחרת. שיטת רבי עקיבא מכשירה את הקרקע למטבע של וידוי שיהיה קבוע, כי אני לא צריך לפרט. אולי אותם מטבעות ברכה קבועות יושבות על התפיסה של רבי עקיבא, כשהתוספתא ממשיכה.
מעניין, כי בצד אחד פוסקים כמו בלכות תשובה שכן צריך לפרט, הרמב"ם כותב לפרט את החטא.
אז עוד נעבור לרמב"ם.
בנוסח שלנו, הרמב"ם לא כותב בלכות תפילה, וכאן יפרט את החטא. כלומר, תסתפק לכאורה בנוסח הוידוי. אז זה בעצם, אולי באמת רבי עקיבא דיבר על זה, אבל רבי עקיבא מודה שהוידוי של היחיד, הקורבן, כל חטא שאדם עושה, צריך לפרט.
יכול להיות. יש פה אולי... בוא נאמר ככה, ברבי עקיבא עצמו אני לא יודע, ברמב"ם אני חושב שכל מה שאמרת נכון. ועוד ברשותך, אנחנו נעבור עוד מעט לרמב"ם. בכל מקרה, התוספתא ממשיכה, דברים שהתוודה עליהם ביום כיפורים שעבר, אין צריך להתוודות עליהם ליום הכיפורים הבא. אלא אם כן עבר עליהם. עבר עליהם, צריך להתוודה עליהם, לא עבר עליהם והתוודה עליהם, על זה נאמר ככלב שב על קיו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי זה משובח, שנאמר כי פשעי אני עדע. וכאן יש מחלוקת, מה וידוי יום הכיפורים אמור לכלול. האם הוא חשבון נפש של השנה החולפת? דברים שהתוודה על יום כיפורים שעבר אין צריך להתוודות עליהם ליום כיפורים הבא, כי היום הכיפורים הזה אני עושה את חשבון הנפש של השנה החולפת מתוך הנחה שנגמלתי כבר או התפטרתי מאותם התנהגויות שכבר התוודתי עליהם, או שמה אדם צריך, זה משובח לחזור כל שנה על הכל. עכשיו, אספר לכם איזה שני דברים. ראשית, הרב בכמה מקומות, גם בעקרות הגריד, גם בעל התשובה, הוא מביא את זה כדוגמה המובהקת של וידוי שאיננו של תשובה. הרב טוען שאחרי שאדם חזר בתשובה על חטאה והתוודה עליהם, והוא לא שב לאותם מעשים, אז מה אתה מתוודא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אז הוא אומר, הדבר הזה הוא הביטוי המובהק של וידוי של כפרה, או בלשון אחרת, לפי דעתו של הרב, בעצם המחלוקת היא מה טיבו של וידוי יום הכיפורים, אותה שאלה שעולה פה כל הזמן. אם ביום הכיפורים אני מתוודא על החטאים שאני צריך לחזור עליהם בתשובה, וביום הכיפורים אני מספר את סיפור חיי, ולאו דווקא חוזר בתשובה בתוך התפילה, שזה יותר וידוי של כפרה. עכשיו, לפני כמה שנים, אבא שלי שיעריך ימים, כשהוא היה, נדמה לי שזה היה יום 75 שלו, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל כשהוא היה 70 ומשהו, אז הוא ביום הולדת סיפר את הדבר הבא. אני כבר כמה שעה, כבר הרבה שעה אני לא מתפלגת לו ביום הכיפורים, כבר יותר מ-20 שנה, אבל הוא סיפר, הוא אמר, תדעו לכם שמדי שנה תפילת יום הכיפורים שלי יותר ארוכה מהשנה הקודמת. הוא אמר, אני אגיד לכם למה, אני השתוממתי כששמעתי את זה. הוא אמר, הרי אנחנו פוסקים להלכה כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, שזה משובח שאדם ביום הכיפורים מתוודה על החברות שהוא כבר התוודה עליהם. אז הוא אמר, אני בוידוי ביום הכיפורים מעביר את כל חיי בתוך הוידוי. הוא חוזר לגיל 4, לגיל 5, לגיל 6, אני לא יודע למה הוא חוזר, אבל לכן נועם הוא מתחת לטלית כל הזמן הזה, כן?
רק
מגיל 13, אז כבר כמה שנים יש לו מאז נועם.
הוא יכול להספיק, אנחנו לא נספיק, ככה מוכל יותר. יספיק, הוא יכול להתחיל בגיל 4 ועדיין יסכן.
כן, אני אספר לכם. עכשיו, אז האמת, שאם חושבים על 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 היסוד פה, האם אתה ככלב שב על קיאו, או כפשעי אני אדע, או האם זה משובח או רע, זה אולי תלוי בשאלה יסודית שקשורה ליחס של האדם לחטאיו. אתה בעצם אומר שאבא עושה את זה כי אין לו הרבה חטאים, זה מה שאתה אומר, כן, נכון? כן. אז ברשותכם, אני אביא תורה של סבא שלי, שאני חושב שהמחלוקת הזאת יושבת מאוד חזק עליה. השאלה היא איך אדם מתייחס לטעויות שלו או לחטאים שלו. ומי שרוצה לראות את הדברים, הם בעל התשובה, סליחה, באיש ההלכה, בדיון, גם בעל התשובה, אבל הדיון היותר חשוב, כאילו היסודי, הוא באיש ההלכה בכוח היוצר שבו, שם יש לרב דיון מאוד יסודי על תשובה. שם הוא עוסק הרבה בשאלה הזאת של איך להתייחס לחטאים. זה בעצם, מי שקצת מכיר את הרקע הפילוסופי, הוא מציין שם במפורש, זה השימוש שלו במקס שלר, אז שלר במאמר שלו על תשובה, מי שרוצה אותו יש לי אותו באנגלית, לא בגרמנית, אז מניח שזה נגיש. שלר בעיקר מדבר איך אתה מעיף את הטעויות שלך ומסלק אותם ממך. והרב הוטנר יש לו דיון בפחד יצחק, נדמה לי ביום כיפור, נדמה לי סימן למד ה', שם הוא מאוד נתפס לביטוי של ככלף ששב על קיאו. הוא אומר חטא זה כמו איזה קי, זה היה לך בתוך הקיבה לחלוך ויקטע אותו. כאילו החטא נתפס בתפיסה הזאת כמעין איזה זהומה, איזה תינופת שאדם צריך להיפטר ממנו, ואחרי שנפטרת ממנו צריך להתרחק ממנו. והוא מדבר שם הרב על אותה תפיסה של תשובה, מה שהוא קורא של איש הדת, שהוא יוצא נגדה, אבל תפיסה של תשובה שעיקרה פחד נורא מהעונשים על החטאים, ניסיון לשכוח את החטאים, להתרחק מהם, שזה מאוד מאוד קרוב לביטוי הזה של כלב ששב על קיאו, כלומר זה קיש שאתה מתרחק ממנו. כנגד זה הרב בונה שם תפיסה שהוא קורא לה תפיסה הלכתית של תשובה, שהיא בעצם קוראת לאדם להתיידד עם הטעויות שלו ולראות את הטעויות שלו. הוא מדבר שם על חטאתי נגדי תמיד, לא שאני תמיד זוכר שחטאתי ולכן אני כל הזמן בוכה ומקווה שקודש בריך הוא לא יתחשבן איתי בבית דין של מעלה, אלא להפוך אותם לחלק ממסלול החיים שהם טעויות לומדות. יש היום בצבא מונח שנקרא מערכת לומדת, כאילו איך אדם לומד, הוא חייב לטעות. יש פה הורים לילדים, יודעים איך ילד ילמד להסתדר לבד, הוא צריך קצת ליפול, נכון? או אם כל היום עוטפים ילד והוא אף פעם לא ייפול, אז הוא לא יגדל כמו שצריך. כשאני הייתי בשריון, עוד לא היה לי בטנק שלי מחשב ירי. עכשיו, ההנחה הייתה שטנק לא יכול לפגוע בפגז ראשון. איך היה? אני הייתי שוטניק. לכם היה, טוב, אנחנו היינו יותר קווים. בסדר? ההנחה שהוא לא יכול לפגוע, לכן מהי סדרה טנקאית?
גם הוא פוגע ראשון.
גם לא. בסדר, היום הרי המערכת, מנסים שהיא תפגע פגז, אבל היה ברור שאי אפשר פגז ראשון. אז מה אתה חייב לעשות כדי לפגוע? אתה חייב לטעות, ולא לטעות פעם אחת, אלא לטעות לפחות פעמיים. אתה צריך לטעות פעם אחת מעל המטרה, פעם אחת מתחת למטרה. עכשיו, מה אתה יודע? זה ביניהם. או למשל, אדם חייב לטעות בחיים שלו. מה, יש מישהו שלא טועה? עכשיו, כולנו טועים. כולנו, אני לפחות, אני טועה הרבה. השאלה היא איך אתה מתייחס לטעויות שלך. ומה שהרב מדבר שם, שהטעויות שלך הן יכולות להיות חלק מהמערכת הלומדת שלך, ואז גם הן מקבלות משמעות חדשה. כי מתברר שמפספוס ובזבוז של פגז הפך להיות חלק מהפגיעה. והוא מרחיב שם במילים מאוד מרהיבות של דעתו, כך צריך לקרוא את הדברי ריש לקיש בגמרא, שזדונות נעשות כשגגות, ושגגות נעשות כזכויות. ובלשון אחרת, דווקא אם אתה תכיר בטעויות שלך ותזכור אותם, אז אתה תוכל ללמוד מהם. כלומר, לזכור את החטאים זה לא רק בבחינת כי, אלא זה בבחינת, זה חלק ממני. אני אומר את זה בצורה אחרת, זה דברים שאני מאוד אוהב לצטט. הדבר הכי אותנטי של בן אדם זה הטעויות שלו. אמר את זה פעם רב שאול ליברמן, שהוא הגיע לגיל 80, עשו לו איזה יום עיון גדול לבית הנשיא, וכל המלומדים הגדולים דיברו שם, ובסוף יום העיון ליברמן אמר להם דברי ברכה חזרה. הוא אמר להם, האמת, הוא לא אוהב את כל הימי עיון האלה וכל הפסט של פרימים, הוא לא אוהב את הדבר הזה. הוא אומר, אני אגיד לכם מה היה צריך לעשות כשאדם מגיע לגיל 80, נאמר כשהוא מסכם את חייו. בעצם מה זה יום כיפור? אתה מסכם את השנה, או אתה מסכם, אם אתה תלמד עכשיו מהרב, מאבא, מה תלמד? תסכם את החיים שלך עד כה. בסדר? תסכם אותם. תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ותעשה לך איזה סיכום. זה אומר ליברמן, הוא ככה, הוא אומר, תראו, אדם מישראל מחדש הרבה חידושים בחייו. בתחילה צועקים עליו, מנעני מילי. אחרי כמה זמן אומרים לו, פשיטה, מה יקרה משפלה? מה שוכחים לו? שהוא חידש את זה. מה הדבר היחיד שלא שוכחים שזה הוא, שהוא אמר? התאוריות. הוא אומר, אומרים, הנה ליברמן טעה פה, ליברמן טעה שם. זה אומר, אתם יודעים מה צריך לעשות כשמסכמים את החיים? לעשות ספר תאוריות. לאסוף את כל התאוריות שטעית בחייך, ואז כשמישהו יגיד, ליברמן טעה פה, אז הוא יוסיף, כמו שהוא הודה בספר ליברמן, עמוד 82, שורה 5, כן? אבל באמת, זה שלך, התאוריות הן ש... כל החיים הן מלאי תאוריות, אבל התאוריות לא גונבים לנו, הן שלנו. שאלה, מה אתה עושה עם התאוריות שלך? עכשיו, אדם שמתוודא, כל שנה הוא חוזר לתאוריות, אני מאחל לו שהתאוריות שלו יהפכו לו לזכויות. חומק, עד כאן התוספתא, כשמה שבעיקר יש בשני התלמודים זה בצד ציטוט התוספתא ונוסחאות שונות בחלקים שונים שלה, שלא ניכנס לכל לובי הקורא, וכל מי שרוצה לעיין יכול, מה שברור מהם שיש פה המוראים שמעמידים נוסח קבוע של הוידוי הזה. כלומר, אם התוספתא הצעתי, אתם לא חייבים להסכים, אבל ודאי בערב יום כיפור זה נראה לי פשיטה, אבל גם יום כיפור אני לא יודע מה אמר האדם הזה. כמו שאני אראה לכם עוד תוספתא לפני שנעבור לתלמודים, בתוספתא ברכות אני קורא לכם בפרק א' הלכה ו' כתוב כך, אילו ברכות שמעריכים בהן, ברכות תעניות, ברכות של ראש השנה, ברכות של יום הכיפורים. זו ברכה ארוכה, ברכה של יום הכיפורים. עכשיו, מה נאמר על זה שם בפרק ג' בהלכה ו' כך, אין אומרים דברים אחר אמת ויציב, אבל אומר דברים אחר תפילה אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים. זה עכשיו משהו נורא ארוך, כן? עכשיו, אני לא יודע אם זה ארוך כי המחזור ארוך, אם זה ארוך כי... אם זה אישי, כל אחד יכול להעריך כמה שהוא רוצה, אני לא יודע, כן? בסוף מתברר שהצדיק מעריך, נכון? אמרת, כן? ברוך המקרה, בתלמודים כבר עולה בבירור שיש פה מטבעות קבועות של וידוי, מה שמן הרוי אחרי שלמדנו בפעם הקודמת את מטבע הוידוי, זה לראות אז מהו מהות הוידוי שמתבטאת במטבעות האלו. והאמת היא שזה לא כל כך פשוט לעשות את זה, מהסיבה הפשוטה שלא כל המטבעות ברור מה בדיוק הנוסח שלהם, כן? אז אני אקריא את הדברים, בואו נתחיל אולי בבבלי. עכשיו בבבלי ביומה בפיזיין המודברת, הבבלי שואל כך, מי אמר? זה שורה 65. מה בדיוק הוידוי הזה? אמר רב, אתה יודע רזי עולם. ושמואל אמר, למעמקי הלב. ולאיבי אמר, זה הכי ברור, ותורתך כתוב למור. רבי יוחנן אמר, ריבון העולמים. רבי יהודה אמר, כי אבונותינו רבו מלמנות, וחטותינו עצמו מספר. הרב נונה אמר, וזה מוכר, לא קי, עד שלא נוצרתי, נכדאי, עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי, כדוחומר במיטתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, ירצון מלפניך שלא החטא ומה שחטאתי מרוק ברחמך ולא על ידי איסורים. ראינו וידוי דרבה כולה שעתה, הוא כל השנה היה אומר את זה. ודרבנו נזוטה ביום עד הכיפורי. נחזור למשפט הזה מיד. אמר זוטרה, לא אמרן אלא דלא אמר, אבל אנחנו חטאנו, אבל אנחנו חטאנו, תו לא צריך. דמר ברם דודי, הווקאים לקמי דשמואל, והווה יתיב, וכמעט השליחה דציבורה, ואמר, אבל אנחנו חטאנו, קמי קם, אמר, שם הנה עיקר וידויו. יש לנו פה בגמרא, 1, 2, 3, 4, 5, 7 הצעות, שמה זה הוידוי, שקודם שנבחן אותם, ברור שהמחנה המשותף הוא, שיש פה מטבעות קבועות. מורן חי, שביום הכיפורים לא קם אדם או לפחות לא השץ, כן? ומתחיל להתוודות על חטאיו באופן אישי, אלא יש מטבע תפילה, וזה די מסתבר ודאי בחזרת השץ, שכן זה חלק ממטבע הברכה. עכשיו באשר אבל לתוכן של הוידויים האלו, חלק מהם ברורים יותר, חלק מהם לגמרי לא ברורים, וככל הנראה ככה נראה שיש פה שמות של תפילות שבזמן שערכו את הש"ס הם הכירו את התפילות, כמו שאומרים אתה יודע רזי עולם. טוב, לנו קל לחשוב שזה אתה יודע רזי עולם שאנחנו אומרים לפני ועל חטא, כן? אתה יודע רזי עולם וכו', כן? עם המקי הלב זה ככל הנראה שם של תפילה. ותורתך כתוב למור, כנראה שאחרי זה ציטטו איזשהו פסוק. איזה פסוק? איזה פסוק? לא כתוב. אמרתי כשלפני שהגעת שבסידורים הקדומים ראיתי שיש המון עושר איך הם פענחו את התפילות האלו. מה זה ריבון העולמים? הוא אמר ריבון של העולם. מה בדיוק הוא אמר? אנחנו לא כך יודעים, כן? אבל כנראה שהוא התחנן משהו, כן? היחיד שהווידוי הוא מלא לגמרי זה רב אמנונה, נכון? זה היחיד. לגבי מר זוטרה יש פה שאלה, האם מספיק להגיד אנחנו חטאנו, או האם גם זה כותרת של תפילה. ואני רוצה להסביר את הדברים, כן? כלומר, כשאני בא ומנסה לפענח מה בדיוק הווידוי הזה מכיל, אז זה ברור שאתה יודע רזי עולם ומה הוא מדבר, זה מה הוא רומז, זה ברור גם בלי לדעת כל התפילה, שהקדוש ברוך הוא יודע את מה שאני כנראה לא מצליח להגיד, נכון, הנסתרות לשם אלוקינו. או בוא נאמר בלשון אחרת, אם וידוי של תשובה, מה כל מהותו? אתה יכול לחזור בתשובה ממה שאתה יודע. איך תחזור בתשובה ממה שאתה לא יודע, כן? נכון, כל שנה בהתרת נדרים של ערב ראש השונה, אז מה אומרים? אני לא מפרט כי רבים הם, יש לי חבר, היום הוא רם בישיבת מעלה אדומים, כבר למדנו בישיבה, הוא לא אומר לי כל שנה, אני לא מפרט כי אני לא יודע אותה. כך הוא כל שנה היה אומר, כן? כלומר, אתה יודע רזי עולם, אני אומר את זה בצורה פשוטה. איזה מין וידוי של תשובה זה אם אתה לא יודע ממה אתה חוזר בתשובה? כנראה שזה משהו או אחר, או הכפרה, או, תרשו לי עוד מעט אני אציע, אולי זה סוג אחר של תשובה. אבל זה לא התשובה הרגילה, שאני יודע מה החטאים שלי, כן? אני ממשיך עם עמקי הלב, זה לא כל כך ברור, כן, בבקשה.
הריבוי המסורות אומר בדיוק הפוך. אתה יכול מוצא, פתאום, בערב ימנונה, והוא מלמד איזה מסך חדש שלא הכירו עד היום.
נכון. מה שאתה אומר מופיע בספר הקלאסי של אלבוגן. הוא אומר, עצם העובדה שיש שבע נוסחאות המוראיות, אומר, זה מתייסד בזמן המוראים, כלומר, זה מחזק את התחושה שזמן התנאים, עדיין אין בכלל נוסח קבוע. אבל פה אנחנו כאילו עומדים על האובניים, פה רואים אותם, בציעים לנו מה לומר. עכשיו, אם ההצעה של דברי רב היא נכונה, שאתה אומר, אתה יודע רזי עולם, אז הוא בעצם בא ואומר, אני אתן לך נוסח קבוע, כי אתה לא תפרט את החטא, מהסיבה הפשוטה. אתה לא יודע אותו, כן? בוא נדלג לשמואל, שהוא בן אותו דור. מה זה אנחנו חטאנו? אתה אומר, אני חטאתי, אבל אתה לא אומר, מה חטאת, כן? טוב, אולי כן אמר, אני לא יודע. ראיתי היום שהרב רבינוביץ', בשמו ראיתי את זה, רוצה לקלוט הרבה, שבכתב יד הונטינגטון ברמב"ם כתוב, אנחנו חטאנו וגויימר. כנראה היה עוד. ומה היה עוד, כן? כלומר, הן רב והן שמואל, אתה מכיר שאתה חוטא, אתה אבל לא ברור שאתה בכלל מפרט את החטא, אצל רב זה יותר בולט, כן? ממעמקי הלב קשה לי מאוד לדעת מה זה, זה נראה כיוון דומה. בתורתך כתוב למור, זה אפשר להציע פה כל אחד מהפסוקים בתורה, כולל בתמנה הייתה פילגש, נכון? אבל אם הפסוק הוא כי ביום הזה יכפר עליכם, אז אולי מה נראה המוקד? גם כן לא של תשובה, אלא מה אני מציין? בתורה שלך מה אמרת? שאתה מכפר עלינו, כלומר זה וידוי הכפרה, זה לא וידוי התשובה. עכשיו, מה זה ריבון העולמים? אני לא יודע מה הוא ביקש. אני יכול לספר לכם שבעוד שרשי בפירושו ליומה, רשי אומר על ריבון העולמים, כי לא על צדקותינו, שזה בעצם ציטוט ממי? מדניאל, נכון? כלומר הוא בחר איזה בידוי מקראי, אבל בעיקר גם מה הוא מבקש? לשמן שם השם, כאילו אופה, זה בקשת כפרה. האיתור אומר את הדבר הבא, בספר האיתור מופיע שלדעתו ריבון העולמים זה הוידוי שמופיע בירושלמי, כי בירושלמי הוא גם גורס ריבון העולמים, אז בואו מיד נראה את הוידוי של הירושלמי. אבל מה שכאילו בולט פה, כשמתבוננים בנוסחאות הוידוי, הם רובם לא מבטאים בכלל תשובה, הם רובם מבטאים חוסר עונים לחזור בתשובה. זה מה שזה מבטא.
אבל בגידוי של שליח
ציבור,
מה אתה רוצה שהוא יגיד? את החטאים
של זה שעומד בידו? זאת הערה טובה, נכון? אני מסכים איתך. אני אגיד לך מה לדעתי הוא אומר פה. בסדר, אבל רק לפני כן בוא נקרא את רב אמנונה. רב אמנונה אמר...
הייתה תחילה אחת של הציבור עם החזן. זאת אומרת, במיוחד זה מודגש גם הסוגיות.
מצוין.
שהחזן היה מוציא ידי חובה את כולם דווקא בימים האלה שאף אחד לא כל כך בקיא בתפילה.
אתם בעצם הולכים בכיוון שאמרתי אותו קודם. אולי היחיד מתפלל וידוי של תשובה, זה וידוי עצמאי, שלא פרטי, וזה תפילת החזן, שהוא וידוי של... של כפרה, ברור שבשלב הבא, בגלגול הבא, ברמב"ם כבר ברור, זה גם היחיד אומר. נכון? או בוא נאמר אחרת, ודאי שמתם לב שאנחנו אומרים את כולם. היית אומר את זה מפורש, זה אומר, יש הרבה נכון.
ככה אומרים לו
לכולו. נגיד את כולם, אבל תקשיבו לרב יהודה. כי עוונותינו רבו מלמנות וחטאותינו עצום יספר. עולים אחרות, מה אני לא עושה? אני לא מפרט את החטא. למה? כמו אתה רד, כי אני לא יודע, כי זה יותר מדי. או בלשון אחרת, אם הוידוי של תשובה הקלאסי הוא תפרט מה עשית, תגיד ממה אתה חוזר לתשובה, אתה לא עושה את זה פה. עכשיו בוא נקשיב לרב אמנונה. אלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי כבחום אמיתתי, הרעני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה, יהי רצון לפניך שלא אכתר מה שחטאתי מחוק ברחמך, רבים לא ייסורים. הוידוי הזה גם לא מפרט ביסודו של דבר מה אדם עשה. מה כן אני רוצה להציע, אולי זה גם יתאים לשץ, אולי זה קצת יסביר גם מה קורה ביום הכיפורים. אני פתחתי את השיעור, מה מביא לוידוי של תשובה? התהליך שאדם עבר, כשהוא מסיים את התהליך, הוא מתוודה. מה קורה בתשרי שמוביל אותו לומר את כל הדברים האלו? מה שמאוד בולט כאן, זה שהייתי אומר, אין פה חזרה בתשובה על החטא, אלא יש פה מעין וידוי על הגברא החוטא. כלומר, מה שהאדם מבטא בדברי הוידוי האלו, הוא לא... מייסה פלויני, מייסה אלמויני, אני, מה זה, כמה נורא שעשיתי אותו, אני אשתדל לא לעשות אותו. אלא הוא מדבר על האישיות, על עצמו. כאילו הוא יושב מול עצמו ואומר, מי אני? עכשיו, המי אני הזה, הוא לא כי זה אני לא אוהב, כי זה אני לא אוהב. כלומר, אין פה פינצטה. זה רבו מלונות. זה המכלול. כלומר, אדם יכול לחזור בתשובה ממעשה מסוים, הוא יכול לחדול בהתנהגות מסוימת, ואדם יכול להתעורר. ומה שנראה פה הוא שהתפיסה היא שכשמגיע יום כיפור, האדם, אולי הוא לא מתעורר להתבונן על המעשה או אחר.
שינוי תודעה.
אבל הוא מסתכל על עצמו. הוא כאילו שאל את עצמו מדי שנה, מי אני? עכשיו, יכול להיות שיום הכיפורים גם מעורר את זה, כי עיקר עניינו של יום הכיפורים הוא היכולת שלי כאדם לעמוד לפני השם. והאדם עומד ותוהה, האם אני ראוי? האם אני... מי אני? אבל באמת, הדבר שמתואר פה הוא, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. עכשיו שנוצרתי, כאילו, אני אפר, כן, אני אכלי מלא בושה וכלימה. אני... אבל מתואר פה איזה בקשה לתארת האישיות, אבל התארה הזאת היא קצת בעייתית. מה הסיבה? שאני לא מתאר שום דבר שיש שונה מחר בבוקר, כאילו, ומה יהיה בי"א בתשרי? תהיה באמת אדם אחר? זאת שאלה שאני תמיד שואל אותה את עצמי, כאילו, אני באמת יצאתי אחר מיום כיפור, אני... משהו יהיה אחר? אז יהיה, כי מה עושים? פרלים, 5 דקות, אתה מוקדם, נכון? אבל הם מחפשים את זה, בוא נאמר את זה, כן? בוא נראה לרגע את הוידוי בירושלמי. בירושלמי כתוב כך, ירושלמי אומר, אני קורא לכם, כיצד הוא מתוודה? רבי ברכיה בשם רבי בא בר בינה, ריבוני. וזה מה שחשב האיתור, שזה גם הוידוי של ריבון העולמים בבבלי. חטאתי ומורה עשיתי, מורה מלשום, עם עין בסוף, כלומר עשיתי דברים רעים. ובדערה הייתי עומד, ובדרך חוקה הייתי מעליך, הכל מדבר על הגברה ממש, כאילו אני התרחקתי, אני כזה, כן? וכשם שעשיתי איני עושה. פה בניגוד לכל מה שאבא בבלי, אבל מה יש? תשובה. הקבלה לאבא. היא רצון מלפניך, השם אלוקיי, שתחפר לי על כל פשעי, שתמחה כל עוונותיי. פה יש וידוי של תשובה. שזה מוביל אותנו לקראת סיום הדברים לרמב"ן. שכן, מצד אחד הרמב״ם יושב על הבבלי, והרמב״ם יושב...
מה זה של מה שחטאתי אצלנו בבבלי? מה שחטאתי מרוב או מחוב ברחמך הרבים?
זה בקשת הכפרה, זה לא סותר. אבל לפחות בלשון הירושלמי נמצא ממש תשוב על מעשים מסוימים, אבל בבבלי, האמת שהרושם הוא, שהוא לא יודע מה המעשים שלו. הוא בא לו, הייתי אומר ככה, התאריך הגיע, אז הוא מנסה לתאר את עצמו, אבל הוא לא עבר אולי את התהליך המבשיל של תשובה. מה שמופיע ברמב״ם, שהוא יותר בכיוון שמה שתיארתי עכשיו בירושלמי, הוא שהרמב״ם מתאר שיום הכיפורים באמת מעורר את האדם, את האדם לתשובה. אני רוצה לקרוא לכם את לשון הרמב״ם בפרק ב' מהלכות תשובה. פה אנחנו נראה ממש שמעמידים את הרמב״ם מול התוספתא, איך הרמב״ם מנסה בכל כוחו לסרטט את את וידוי יום הכיפורים כוידוי של תשובה, יחד עם זה שהרמב״ם הוא עומד מול הוידוי הקבוע, הוא לא עומד מול הוידוי האישי, ולכן זה לא כל כך פשוט לעשות את הדבר הזה. אבל הרמב״ם כותב ככה, טוב, אני מה נפתח את זה, אוקיי. הרמב״ם כותב פרק ב' הלכה זין, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. הדבר הראשון, יום כיפור הוא לא יום הכפרה, הוא יום, הוא זמן התשובה. בואו נאמר את זה בצורה אחרת. פתחתי בשאלה מה הבשיל את תהליך התשובה. הרמב"ם אומר יום כיפור הוא יום שמה הוא מצליח לעשות? הוא מסייע למי שקשה לו לפתוח את הלב שלו. כן? איך הוא מסייע? הוא לא מסביר לגמרי, אבל הוא מדגיש פה דבר אחד, ליחיד ולרבים. והנקודה הזאת היא נקודה משמעותית, כששמים לב גם להלכה הקודמת. שם הרמב״ם אומר כך, בהלכה הבאה, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, אפשר לחזור בתשובה תמיד. בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומתקבלת היא מיד, שנאמר דרשו השם בימצאו. או בלשון אחרת, דבר ראשון, מה שמיוחד בזמן הזה הוא שהקדוש ברוך הוא יותר קרוב, הוא בימצאו, יותר קל לעשות את זה. באמת דבר אומרים ביחיד, אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם הם נענים. ואז הוא אומר, יום הכיפורים זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. ובעצם אולי אחד מהדברים שאפשר להוסיף, שלא רק שהקדוש ברוך הוא יותר נמצא, אלא גם נוצרת אווירה אחרת בין האנשים. הרי בינינו, מה אחד מהדברים שמקשים על אדם לחזור בתשובה או להודות בטעות? אחד מהדברים זה הבושה שקשה, זה שעכשיו כולם עושים את זה, זה שעכשיו מה? זה הזדמנות, כאילו אני מתבייש נועה לפנות לאיזה בנאדם שפגעתי בו, וכשמגיע יום כיפור עבירה שאפשר לפנות, אז אני מתגבר על ההיסוס הזה. עכשיו תהיה הסיבה אשר תהיה, הרמב"ם ממשיך והוא אומר, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. עכשיו קץ, ככל הנראה, עדיאל קדרי בספר שלו שהזכרתי, הוא מציע שקץ לא הכוונה סוף, אלא זמן קבוע. עכשיו תדעו לכם, הנושא הזה שהאם טוב שיש זמנים קבועים או האם כל שיהיה ספונטני וכשזה מבשיל, זה נושא שנורא מעסיק את הנוער היום. הוא אוהב את הספונטניות, אני מנסה להסביר לו גם לפעמים את יתרונות הפגישה ביומן שמצפצף לך ואומר לך עכשיו. כן, ויכול להיות שזה הדברים שמתוארים פה. כלומר, אם היינו אומרים לבן אדם כשתגיע, הוא לא יגיע אף פעם, אבל אם אומרים לו דדליין, כלומר זה עכשיו, עכשיו זה הזמן, זה גם ניקל לעשות את זה. אוקיי, מה שברור ברמב״ם זה שהרמב״ם כותב לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה או להתוודות ביום הכיפורים. ולשון מאוד פשוטה, היות וזה הזמן לעשות את זה וזה יותר זמין, זה יותר קל, לכן חייבים. עכשיו פה, כמו בוא נאמר את זה אחר, כשיש הזדמנות אסור להחמיץ אותה, צריך לנצל אותה. אבל פה מופיע ביטוי שלא הופיע עד עכשיו בלכות תשובה, הביטוי שחייבים לעשות תשובה. למה זה לא מופיע עד עכשיו? כי עד עכשיו הרמב"ם מתאר, הוא מתאר בן אדם שהגיע להבשלה הזאת לבד, בתוך תהליכים אישיים. מה שבעצם מתואר פה זה שיש איזה מועד בשנה, אבל הוא לא מועד הכפרה, הוא לא מועד אני לא יודע מה חטאתי, הוא נוצרת אווירה או יש הזדמנות שחובה לכן לנצל אותה, שהיא מאפשרת את אותה תשובה של שמה שהיה עד עכשיו. אבל למה מתואר פתאום חייבים לעשות תשובה? כי עכשיו נוצר מרקם שקורא לך לחזור בתשובה. כל השנה זה קורא לך. פה זה קורא לך באלף. יש עכשיו את המרקם הזה, תחזור בתשובה. אבל יום הכיפורים מתואר פה ביסודו של דבר כיום של תשובה, וזה מאוד בולט שמשווים בין הרמב״ם לבין התוספתא, שכן, מה עשה הרמב״ם לתוספתא של פירוט החטא? הוא הביא אותו לא במסגרת וידוי יום הכיפורים. איפה הוא הביא אותו? הוא הביא אותו, קראתי את זה בשבוע הקודם, הוא מביא אותו במסגרת וידוי התשובה. והשאלה, כן, הוא מביא את זה לפני כן, כן? והאם טוב לפרסם את החטא או לא, שבגמרא המובא ביום כיפור, הוא מביא אותו במסגרת הוידוי של התשובה. כי למרות כל מה שאמרתי פה, הרמב״ם ביסודו של דבר מדבר על מה? על וידוי שהוא קבוע. כן, מה אומר הרמב״ם פה? מצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום קודם שיוכל, שמה יחנק בסעודה. ואני מדלג קצת, הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו, ועיקר הוידוי. עבירות שהתוודה על יום הכיפורים זה, חוזר ומתוודה. אז ביסודו של דבר, הרמב״ם מצד אחד מתאר וידוי קבוע, ועיקר הדגש הוא על אנחנו חטאנו. מצד שני, ברור ברמב״ם שאת כל זה רוצה למנף, לא בשביל רק להגיד, אז תחפר לי, אלא הוא מנסה למנף את זה כדי לפתוח את הלב, כדי שהאדם יחזור בתשובה. לפעמים התשובה לא באה מאליה, אז צריכים לצעוק עליך, אתה חייב לחזור בתשובה. אבל יש גם תנאים שפותחים את הלב ומאפשרים את זה. אז מה שאני רוצה לאחל לכולנו, שהאווירה של הימים האלו היא תהיה קריאה, היא תאפשר לנו מה שקשה. יש מישהו שהיה קשה ללכת אליו, זה יותר קל עכשיו, כי יש אווירה שמאפשרת את זה, ואם אפשר אז חייבים. ברשותכם משהו קצר לפרשת השבוע. אתם יודעים שפרשת השבוע שלנו לכאורה הייתה צריכה להיות המקור לפרשת התשובה. בפרשת ניצבים יש שם בפרק למד כל פרשת התשובה, וכן הרמב״ן מתאר אותה כמקור לפרשת התשובה. לעומת זאת הרמב״ם בחר את כל הלכות תשובה לבנות על הוידוי של אשם גזלות, כפי שכבר למדנו, ואת פרשת ניצבים, פרק למד, רמב״ם מתאר אותה כהבטחה של התורה. רמב״ם מתאר אותה במסגרת הדיון האם הגאולה תלויה בתשובה. הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך. אם נשאל את עצמנו קצת בפשר הדבר, אז דומני שהדברים מאוד פשוטים ויושבים חזק לכל מה שנלמד פה בתקופה האחרונה. הרמב״ם בנה את כל עניין התשובה לבחירה החופשית, לכן גם צריך את ההבטחה. לא, למה צריך הבטחה ברמה הלאומית? שכן, אם התשובה, אם הגאולה תלויה בתשובה, ואפשר, יש בחירה חופשית, ואפשר לא לחזור בתשובה, אז ממילא יכול להיות לא תהיה גאולה. לכן היה צריך לומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תחזרו בתשובה, או נאמר את זה אחרת, אותה בעיה ידועה של ידיעה ובחירה, אז היא נמצאת גם פה. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך בחירה, והוא יודע שאתה תבחר ככה. ובכל זאת, הרמב״ם דומה שהיה לו חשוב להרחיק את הפרשה הזאת מתשובת היחיד, מסיבה מאוד פשוטה. כי הבחירה החופשית שהרמב״ם הופך אותה ליסוד של תשובה, היא בעצם מהווה תביעה הלכתית מהאדם. ואם אנחנו מסתכלים על הלכות תשובה לרמב״ם, אנחנו יכולים לראות שהרמב״ם לחלוטין מרחיק את הדיון שלה מהצדק האלוקי, והופך אותו, זה ספר הלכה, לקריאה לאדם עצמו. העובדה שיש בחירה חופשית היא מצד אחד מסבירה את הצדק האלוקי, אין שכר ועונש בלי בחירה חופשית. מצד שני היא פונה לאדם והיא אומרת לאדם, דע לך שזה הכל תלוי בך. אחד מהרעיונות המרכזיים של הלכות תשובה זה שיש משמעות, בגלל שאני לא יודע את הצדק האלוקי, לכן כל מעשה של האדם יש משמעות. הרמב"ם אומר, עולם אדם יראה את עצמו חציו זכאי חציו חייב. לא די בזה, כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. אם אדם חי באיזושהי תחושה שיש לי ספרים, כאילו יש לי בבנק, יש לי פלוס, כן? אני יכול קצת לבזבז. הרמב"ם כאילו נלחם בתפיסה הזאת. כאילו כל הרעיון של הבחירה החופשית אומר שהכל תלוי בנו. כבני אדם, כל מעשה שלנו יכול להכריע את הכף. זה אמנם יטיל עלינו מצד אחד תביעה גדולה, אבל הוא גם נותן לנו את התקווה ואת האחריות הגדולה, שבאמת הכל תלוי רק בנו. הלא טוב.